שלום וברכה, ערב טוב, מקווה שכולם רואים ושומעים. כאן סיוון רב מאיר, השיעור השבועי בפורמט הכי אינטימי שיש, זה אני, אתם והקיר שמאחוריי, ואתם מוזמנים להצטרף אלינו מכל רחבי הארץ והעולם. אני מודה למכינת תבור שמארחת אותנו זמנית בשיעורים הלא המוניים האלה, לארגון המזרחי, ל-YU, הישיבה אוניברסיטי, לקרן דניאלי שמאפשרת לנו לשדר את השיעור אני בחי בכל מיני מקומות, אני כמעט אומרת במטוסי אל על, תמיד זה מזכיר לי שהשיעור הזה אי שם במטוסי אל על, הדוממים על הקרקע, אז הוא נמצא שם בחבילת התרבות, בעזרת השם, בקרוב נחזור גם לטוס. תודה ליהושע סיסקין, השיעור מוקדש לרפואתו של נתנאל בן שרה זהבה, ולרפואת ניר רפאל בן רחל ברכה, אפשר תמיד לשלוח לנו הקדשות, גם על דברים משמחים. האמת שהמסע שלנו השבוע, ואנחנו במוצאי יום העצמאות, בדיוק סיימתי שיחה עם ניו יורק, שם זה עדיין יום העצמאות, זה מעניין, רק התחילו את החגיגות בבוקר, אז האמת שהשיחה שלנו היום תהיה על בעצם שתי הפרשות שאנחנו נעים ביניהן, תזריע מצורע בשבת האחרונה, ואחרי מות קדושים בשבת הקרובה. גם בשבת שמענו בעצם שתי פרשות צמודות, תזריע ומצורע, וגם בשבת הקרובה, אחרי מות וקדושים. זה קורה כמעט תמיד, העניין הזה של אחרי מות קדושים, סביב יום העצמאות, יום הזיכרון, יום השואה, נדבר גם על זה, אבל נלך באמת צעד צעד. אני רוצה אולי להתחיל בהבהרה, או אפילו בהתנצלות. בשבוע שעבר, דיברנו כאן הרבה על לשון הרע. תזריע מצורע, זה פרשות שתמיד נחשבות פרשות של תרבות הדיבור, של איך מדברים, צרעת נחשבת למחלה שמגיעה בגלל לשון הרע, יש המון דמיון בין חוקי הצרת למה שקורה לנו עכשיו, הבידוד, ההרחקה החברתית, הבדיקה של כל מיני תסמינים, שבועיים עד שאפשר לחזור לחברת בני אדם, בדיקות חוזרות ונשנות, אבל אוקיי, לא נעשה כל מיני הקבלות כאלה, אבל כן, אני רוצה להתנצל. דיברנו המון על לשון הרע, ולא דיברנו מספיק על לשון הטוב. מה הכוונה? הרבה אנשים העירו לי, ציינתי את זה ככה על הדרך, אבל רבים העירו לי שהפרשות האלה אין משמעותן שאנחנו צריכים לסתום את הפה ולא לדבר בכלל. משמעותם שאנחנו צריכים לסתום את הדיבור הרע, אבל כן לפתוח את הדיבור הטוב, לדבר כמה שיותר דיבורים חיוביים, מעצימים ונכונים. והראינו כאן מקור, אבל הרבה ביקשו ממנו אחר כך שאני אביא אותו שוב, ובעיקר אני רוצה להרחיב עליו, כי השבוע, סביב יום הזיכרון ויום העצמאות, הרגשתי שזה הדבר שצריך להתמקד בו עוד. אז בואו קודם כל נראה מתוך ספר הזוהר את המילים שמופיעות בארמית, ואנחנו לא מתעסקים עם ספר הזוהר בדרך כלל, אבל בכל זאת זו אמירה מאוד נוקבת. שימו לב, כמו שעונשו של אותו אדם בגלל מילה רעה שמדבר, כך עונשו בגלל מילה טובה שבאה לידו, ויכול לאומרה ולא אומרה, בגלל שפוגם באותה רוח דיבור שיש בו, שכולה נועדה להוסיף קדושה. סטופ. אנחנו קיבלנו את יכולת הדיבור להיטיב את העולם, לתקן אותו, לברוא עולמות בדיבור שלנו, להחמיא, לפרגן, לחבר, לחזק, לרפא. אתה משתמש בו לרעה, זה נורא. זה כתוב פה, אתה מקבל עונש. אבל יש לך גם עונש, אם יש מילה טובה שבאה לידך, אתה יכול להגיד אותה, ואתה לא אומר, כי כל יכולת הדיבור היא לקדושה, היא לטובה. וחשבתי על זה המון השבוע, קיבלתי כמה הוכחות מופלאות לעניין הזה של כוח דיבור לטובה. אני רוצה להתחיל בסיפור אישי. מאז שחזרנו, אני מוצפת בפניות של ישראלים שחיים בחול. אני ממש לא מומחית, וחבר'ה, אני לא יודעת אם אני הכתובת, תודה שאתם משתפים אותי, אבל אנשים ששואלים, האם לבוא, ומי אני, האם לבוא, ואיך זה הבידוד, וזה קשה, והאם חובה ללכת למלונית, והם ישראלים שירדו, ואין לילד שלהם את האישור הנכון, והקונסוליות, אני יודעת, עובדות על זה קשה, דני דיין, הקונסול שלנו בניו יורק, מתעסק עם זה המון. יש כאן הרבה סוגיות. אני כן מתרגשת שכותבים לי על החלטות לחזור. היו לי כמה מקרים שלא הספקתי לחזור לאנשים, כתבו לי איזה מין שאלה, ואחרי כמה ימים כתבתי, אני חושבת שכך וכך, ואומר לי, אני כבר בארץ. זה קרה לי 3 פעמים. אנשים שכתבו, אני לא יודעת, וראיתי את הכתבה, ראיתי שחזרתם לארץ, ופה ושם, עכשיו, אני לא, שוב, אני לא, 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 לא ברת סמכה, אבל אני כותבת לו ככה, טוב, קבע שיהיו החלטות טובות, אני בישראל. חלק אפילו שלחו לי תמונה. התופעה הזו, לפי הנתונים הרשמיים, היא לא אחד ועוד אחד, יש 60,000 כאלה, והנה תמונה של אחת כזאת. זאת מירית ענף. מירית ענף, בחורה שנכנסה לי ללב. פגשתי אותה במונסי, ניו ג'רזי, בשבת שהתארחנו שם, ובשולחן ככה, היא לא יודעת מזה, לא אמרתי לה את זה, אבל נכנסה לי ללב, היא הייתה לי מין סימן כזאת של אוף, הישראלים האלה היורדים, מה היא מחפשת שם? כזאת בחורה צעירה ומקסימה. פגשתי אותה ואת הדס, חברה שלה, ומייצגות מיליון, לא פחות ממיליון צעירים כאלה. וצעירים, מבוגרים, ילדים, זה מספר הישראלים לשעבר שחיים בארצות הברית, פלוס הדור השני, פלוס הילדים שלהם. ואתה כן תוהה לעצמך מה נסגר. ואני, לא, בלי שיפוטיות, אבל הקשבתי להרבה סיפורים כאלה, המון. זה נקטע באמצע, כי חזרנו לארץ, אבל חשבתי לעשות הרבה דברים עם הישראלים ששם, אולי נעשה, בעזרת השם. אבל מירית נכנסה לי ללב. ופתאום, וואטסאפ ממירית, באמצע הלילה, לפני כמה ימים, כותבת לי, את זוכרת אותי, נפגשנו, לא היינו בקשר, נפגשנו במונסי, בניו ג'רזי, החלטנו לחזור. אני והדס, החברה שלה, שותפה שלה בדירה, חזרנו. והיא מסבירה איך הם הבינו שזה לא רק העניין הבריאותי, כמובן שישראל בריאותית, זה מקום הנכון להיות בו. זה עניין של בית, זה עניין של שייכות. ברגע שנסגרו כל המסיבות וכל החנויות, אז היא ישבה לבד בדירה שחורה, ושאלה את עצמה מה אני עושה פה בכלל, ולאן אני שייכת. והיא אף רצה לישראל, התיאור שלה זה ממש כמו התיאור שלנו, רצים פיזית למטוס, כי כשאתה מחליט, אתה מזמין כרטיס, ואז אתה, כיציאת מצרים, אתה אורז ואורז מהר ורץ. ואז היא מספרת לי, ואני רוצה לתקן, בגלל שאנחנו דיברנו כל השנים הרבה לשון הרע על ישראל, כולנו, ובטח שישראלים שבחול, מוצאים את המקטין, ואת הרע, ואת הציני, ואת המזלזל. אמרה לי, מאז שחזרנו, פשוט גן עדן, פיקוד העורף, משרד הבריאות, לקחו אותנו לבידוד, במלון, עץ הזית, משם לקחו אותי למרכז רפואי, היה לה קורונה, היא הגיעה, טוב, נו, הרבה אמריקאים, מייבאים קורונה, ברוך השם, אנחנו לא הבאנו את זה איתנו, אבל כמו רבים, היא הגיעה לכאן עם קורונה, היא החלימה, ברוך השם, לקחו אותה למרכז רפואי, שבועיים, שלושה שמה, עד שהיא הבריאה. והיא אומרת, ואין לי מסמכים, ואין לי ביטוח לאומי, ולא, המסמכים לא מסודרים. איזו קבלת פנים אהובה מהמדינה שלי. זה מה שאני רוצה לדבר עליו. היא אמרה לי, בגלל פרשות עזרי המצורע, לראות את הטוב, קניתי כרטיס בכיוון אחד, פעם ראשונה. אז ברוכה הבאה מירית, ושעוד הרבה יחזרו, ואני חושבת שזו נקודה חשובה לתקופה הזו, עזרי המצורע, לשון הטוב, לשים לב לזה. אבל זה לא רק מירית, הדס ומשה וחיים. יש פה נתונים יותר רציניים. אני חושבת שמה שאני אגיד עכשיו, זה משהו שאנשים צריכים לחרות על לוח ליבם, פשוט ללכת עם המספרים שאני עכשיו אגיד לכם, לאורך כל השנה הקרובה, עד יום העצמאות הבא, זה חיסון שאנחנו יכולים לקבל עכשיו לשנה קדימה. מה זאת אומרת? אנחנו בעצם יוצאים עוד מעט מההי הזה של יום העצמאות. בואו נהיה כנים, מחר חוזרים לשגרה, והפוליטיקה ופה ושם, והקורונה ומה לא. והזום, והבדיחות, ומערכת החינוך לאן היא הולכת, וכלכלית כולנו, וזה נכון, זה נכון מאוד. ובכל זאת, הנה כמה נתונים, בשיא הקורונה שפורסמו השבוע ככה בקטנה, בעיניי אלה נתונים שצריך ממש לשים על הקיר, להתבונן עליהם. נתון ראשון, קודם כל מספרנו, 9.1 מיליון, כשאני הייתי ילדה, היינו 5-6 מיליון, אני בת 38, כשהוקמה המדינה ב-48, היינו פחות ממיליון, בין חצי מיליון למיליון, אלה היו הערכות. אנחנו 9.1 מיליון איש, נתחיל בזה. ישראל קלטה עד היום 3.3 מיליון עולים, 3 מיליון ועוד 300 אלף עולים בכל שנותיה. זאת אומרת שכמעט שליש, כן, למרות שחלק נפטרו, זה קשה לחשב, אבל יותר מ-3 מיליון עקרו ממולדתם למולדתם האמיתי, לבית שלהם, להיות חלק מהסיפור המשותף. בישראל חיים כיום 45% מהיהודים בכל העולם, כמעט מחצית. ישראל היא נס דמוגרפי, בהשוואה לארצות הברית, בהשוואה לאירופה, מדינות מזדקנות, מדינות כמעט ללא ילודה, כשהדמוגרפיה בהם הולכת לכיוון הלא טוב. ישראל היא נס דמוגרפי, יש אחוזי ילודה בכל המגזרים, כמיליון ילדים יש בישראל, בגילאי 0 עד 4, בגילאים הכי קטנים, כמיליון ילדים. המכון הישראלי לדמוקרטיה, עד כאן נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. עכשיו שימו לב, המכון הישראלי לדמוקרטיה, סקר מרתק שהם עשו. כמה אחוזים מרגישים חלק ממדינת ישראל? מספר C, בשיא משבר הקורונה. שוב, בשיא משבר, בדרך כלל, אולי באיטליה, אולי בספרד, המספרים גרועים יותר, אני לא יודעת, לא בדקתי. בשיא המשבר, 90% מהישראלים מרגישים חלק מישראל, וכשמפרקים את זה, 92.5% מהיהודים, 77% מהציבור הערבי, מספר C אצל הערבים, בשנה שעברה אצל הערבים, 62%. יש פה עלייה של 15% בשנה בקשר, במעורבות. אני חושבת, צריך לרשום את זה על המסך. בשנה הקרובה, כל פעם שעוברים לראיין פוליטיקאי ערבי, מאחמד טיבי ויזבק וכולי, שנכון, היה להם הישג פוליטי גדול, מוצלח מבחינתם. צריך לזכור את הנתון הזה. עדיין, 77% מהציבור שלכם מרגיש מחובר למדינה, ויש עלייה אדירה. גם זה קורה בקרב המגזר. אגב, כשמחלקים את זה בציבור היהודי, יש עלייה בכל המגזרים אצל היהודים, חילוני, מסורתי, דתי וחרדי. העלייה אצל החרדים היא מ-68.5 לפני שנה, ל-93.5 השנה. זה יותר מהממוצע. החרדי מרגיש חלק מישראל יותר מהישראלי הממוצע. שוב, מ-68.5 ל-93.5. 93.5, אל תדאגו, נשארו 6.5%, הם יספיקו, ימשיכו לספק את כל האייטמים העסיסיים לאורך השנה, נשמע עליהם הרבה. עכשיו, עוד תחושה שרווחת בציבור. בישראל הם רואים בעיקר את האור ולא את החושך. רוב הציבור, 63%, זה רוב גדול, סבור ששיעור הכישלונות של ישראל נמוך משיעור ההצלחות, יותר טוב מרע. רק 8.3, כן? 8% ועוד 0.3% סבורים שיש יותר כישלונות מהצלחות. שוב, אני מקווה, אני מניחה שאותם 8.3 יקבלו הרבה נפח והרבה זמן וכולי. אז לאורך השנה הקרובה, כשהעיסוק בכישלונות יראה לכם כחזות הכל, תזכרו את המספר הזה. ואני כבר לא מדברת על זה שישראל צלחה משבר פוליטי ויצאה ממנו, ברוך השם. יצאנו בשן ועין, אבל יצאנו מזה. יש ממשלה יציבה אחרי 3 מערכות בחירות, זה דבר שיכול אולי לרסק מדינות אחרות. ובנוסף, אנחנו צולחים משבר בריאותי, שהוא הקשה בעולם. מישהו אמר לי שזה מלחמת העולם השלישית, מה שקורה עכשיו הקורונה. מישהו הגדיר לי את זה ככה ערב. אנחנו בעיצומה של מלחמה, וברוך השם ביחד יחסית מנצחים. עד כאן נתוני המכון הישראלי לדמוקרטיה, לשכה מרכזית לסטטיסטיקה, אבל זה לא מספרים. אני חוזרת קודם למירית ענף, לחברה שלי שחזרה. זה לב, זה סיפור, זה צביון, זה נשמה. זאת מדינה יהודית אחרי 2000 שנה. רק כשחזרנו לכאן, הבנו את זה. אני חייבת להגיד שהתקופה שהיינו בארצות הברית 8 חודשים הייתה משמעותית, התקופה יותר משמעותית היא החזרה. לנו אישית, הקאמבק הזה לישראל, אחרי שהיית במדינה לא יהודית, ורוב מדינות העולם, מדינות נחמדות, יפות, אמריקה, נו בוודאי, אבל הנשמה של המדינה, זה כשאתה נוחת פה, ונוחת בנתב"ג, ופותח את הרדיו, ומדברים בכותרת הראשית, אני לא אשכח את זה, כשנחתנו, איך שנחתנו ישר לבידוד, כשהיינו די בלחץ, והיינו בטוחים שהבאנו קורונה מארצות הברית, אפשר שלא, אז ברוך השם, אבל בדרך פותחים רדיו והכותרת הראשית היא ראש הממשלה בנימין נתניהו והרמטכ"ל אביב כוכבי בהוראות לליל הסדר. כי הרמטכ"ל וראש הממשלה במדינה הזו נותנים הוראות לליל סדר בצל הקורונה. יש רק מקום אחד בעולם שבו עוסקים בכך. בכל העולם עוסקים בקורונה. יש מקום אחד שבו עוסקים בליל הסדר לאור הקורונה, כי זה חשוב לרוב ככל האוכלוסייה. עד כאן הלשון הטוב, זה קצת פרופורציות בסוף השבוע הזה, שניקח איתנו את הרוח הזו קדימה, יש ביקורת, יש מה לתקן, אנחנו יש לנו עוד המון מה להתקדם, ובכל זאת. אז זה אפשר להגיד, זה חוב שלנו לשבוע שעבר, לפרשות תזריע ומצורה. בואו נמשיך, יש לפנינו 2 פרשות מרתקות, אחרי מות וקדושים. נפרק אותן, אחרי מות. הפרשה מתחילה, שוב, יום הזיכרון, זה קורה שוב, בשנים האחרונות, מאז שאני התחלתי לבדוק, בשנים האחרונות זה קורה כל הזמן. פרשה נפתחת בפסוק עצוב. וידבר השם אל משה אחרי מות 2 בני אהרון בקרבתם לפני השם וימותו. אהרון הכהן הוא אב שקול, הוא אבא שקול, משהו שאני אישית לא חשבתי עליו כל כך ככה עד היום. אנחנו רגילים לראות את אהרון הכהן כמנהיג, רוחני, כדמות, כאישיות. אהרון הכהן הוא אב שקול, 2 בניו נפטרו ביום חנוכת המשכן, נכנסו, הקריבו אש זרה, לא ניכנס עכשיו לסיפור הטרגי הזה, הוא רואה הם נקברים לעיניו, כתוב וידום אהרון. כתוב, בקרובה יקדש. דברים שעד היום משפחות שקולות ואנשים שמאבדים את יקיריהם הולכים לשם, הולכים לסיפור הזה כדי להתחזק. אז אהרון הכהן הוא אב שקול, ואז אחרי מות הפרשה מתחילה לתת לו הוראות, כי אב שקול חוזר לחיים, אב שקול ממשיך לתפקד. אנחנו יודעים שאיבדת 2 בנים, תמשיך. נותנים לו הוראות עבודה. הוראות שונות על ההתנהגות במשכן, עבודת הקודש, מתארים את הבגדים שלו, את הרחיצה, את הקורבנות. ואז מופיע מנגנון מאוד מעניין. מנגנון שאנחנו קוראים עליו גם ביום הכיפורים, שנקרא סעיר לעזאזל. מכירים את הביטוי הזה? זה ביטוי בסלנג או בדיבור, כן? אני לא הסעיר לעזאזל של זכם, מצאו לעצמם סעיר לעזאזל. מה זה סעיר לעזאזל? קודם כל, סעיר זה טייש. ולעזאזל זה מקום. הוא היה נשלח אל העזאזל, אל המדבר. היו שולחים אותו אל המדברה, את אותו סעיר, במהלך הקורבנות של יום הכיפורים. היו שם 2 סעירים. אחד נלקח למקדש, להשם, לקודש, ואחד נשלח לעזאזל. לא נסביר, אולי זה לקראת יום כיפור, צריך להסביר את כל הטקס הזה, את כל המצווה הזו. כמובן, לא נוהגת היום פרקטית, אבל עוסקים בה בעיצומו של יום הכיפורים, ועוסקים בה בשבת הקרובה, בימים האלה. זו הפרשה. מה הקטע? מה פשר העניין? יושב לפני 200 שנה בגרמניה, הרב שמשון רפאל הירש, ואומר שהסעיר לעזאזל, הוא מלמד אותנו על בחירה חופשית. מה הקשר? לכאורה זה נראה הטקס הכי, ככה, שוחטים אחד פה, זורקים אחד לשם. איך זה מלמד על בחירה חופשית? אומר רב שמשון רפאל הירש, העניין הזה הוא לא איזה מציאות עתיקה. אנחנו תמיד מול בחירה חופשית, והטקס הזה בא להראות לנו שתמיד תמיד יש בחירה חופשית בכל רגע בחיינו. תמיד אפשר לבחור בין המקדש לבין העזאזל, תמיד אפשר לבחור בין טוב לרע. והוא כותב דבר מאוד מעניין, וזאת נקודה חשובה אני חושבת לכולנו. בעולם של כוחות חסרי חירות, מה זאת אומרת? השמש לא מחליטה אם לזרוח, זה כפוי עליה. הירח לא מחליט האם להעיר עכשיו בשמיים, הכוכבים האם להסתובב. בעולם של כוחות חסרי חירות, חסרי חירות, האדם הוא היחיד בעל החירות. ומה החירות שלו? החירות שלו כוללת את היכולת להתנגד למה שנכון. נחזור, זה עמוק. החירות של האדם היא בזה שהוא יכול להתנגד למה שנכון. הוא יכול לא לציית, לא לעשות את הדבר הנכון, לבחור בין שתי בחירות. האדם יכול לבחור שעיר להזזל או שעיר להשם. לאן לפנות? אל המקדש או אל המדבר. לכל אחד בכל עת יכולת בחירה. ואין כל ערך לבחירה בטוב, אם אין יכולת לבחור ברע. משפט עוצמתי ביותר. שוב, הבחירה קיימת, בחירה בטוב היא בעלת משמעות, אם נתתי גם יכולת לבחור ברע, ובחרתי. כל מעלת האדם מותנית ביכולתו לחטוא. נחזור שוב למשפט. כל מעלת האדם מותנית ביכולתו לחטוא. זה רק בגלל שאני יכול לחטוא, אומר רב שמשון רפאל הירש, יש ערך גם אני מקיים מצווה. אם אני רובוט, אם אני כמו השמש, זה כפוי עליי להסתובב, כדור הארץ מסתובב, כל המערכות האלה הם חוקי טבע. האדם הוא לא חוק טבע, יש לו בחירה חופשית. כל מעלת האדם מותנית ביכולתו לחטוא. וכל כבוד האדם הוא ביכולת שניתנה לו גם להמרות את פי השם. זו מעלתו המוסרית, הבחירה. זה הרב שמשון רפאל הירש לפני 200 שנה, מסתכל על ההוראות האלה שלפני אלפי שנה במדבר, הוא אומר לנו, המעמד הזה מזכיר לנו את היכולת לבחור בין טוב לרע. אבל קורה שם עוד דבר במעמד הזה של אהרון הכהן. וזה כבר דבר שמאוד מאוד מחובר לימי הקורונה. למרות שגם בחירה חופשית, אלה ימים של בחירה חופשית. אני חושבת שדיברתי הרבה עם בני נוער בתקופה הזו, יש לי הרבה הרצאות בזום, בכל מיני מקומות. נוער לראשונה מחליט מתי לקום, מתי לישון, מה ללבוש, איך לדבר לאחים, להורים, לחברות, ומה למלא את הזמן או לבזבז את הזמן. איך לחיות? מי אתה בכלל? אין לך מסגרת. אתה קובע את המסגרת, יש לך בחירה חופשית. זו תקופה שמביאה את הבחירה החופשית שלנו לשיא. אין מסגרות, כמעט הכל נסגר. בכל התחומים, גם למבוגרים. אבל גם הנקודה הבאה מאוד רלוונטית לימי הקורונה. אז אמרנו, אהרון הכהן, שעיר להזזל, שעיר להשם. ואז מופיע פסוק, שמעתי אותו מפיו של אב שקול השבוע. אני רוצה שנראה את הפסוק הזה, ונשליך אותו, נחבר אותו לחיים שלנו כרגע. וכל אדם לא יהיה באוהל מועד, בבואו לכפר בקודש עד צאתו, וכיפר בעדו ובעד ביתו ובעד כל קהל ישראל. זוכרים את אהרון הכהן? הוא נכנס אל קודש הקודשים. אנחנו מדברים על היום הכי קדוש, יום כיפור, תפילה הכי קדושה, זמן הכי קדוש, האיש הכי קדוש, קודש הקודש, הכל. הכהן הגדול נכנס לשם, אפשר להגיד סליחה בבידוד, בהסגר, לא ככה כיף ולא שני מטר ולא מסכה, הוא לבד, וכל אדם לא יהיה איתו, לא בבואו, לא בצאתו. אמר לי אותו אב שקול, שעבר דברים קשים, התקופה הזו לא הייתה קלה למשפחות שקולות, לא עולים לבתי אלמין, לא מתכנסים עם החברים, אין הזכרה, לא באים אפילו לסלון, לפעמים אפילו אין קדיש או דרך מרפסות, יוצאים, חוזרים המניינים האלה ברחובות, אין חיבוק, אין את הביחד. אז אפשר באמצעים או טכנולוגיים, או תוך שמירה על כל הכללים, לנסות להתגבר, אבל זה לא זה. בוא נגיד, זה לא מה שהתרגלנו. אמר לי אותו אבא, אני כהן גדול בתקופה הזו, אני לבד, אני מתפלל תפילת יחיד, אבל הפסוק הזה מראה לי שאתה יכול להיות לבד וגם אחי ביחד. הרי מה אנחנו אומרים על הכהן הגדול? שאיש לא איתו, אבל הוא כיפר בעדו על עצמו, ובעד ביתו, משפחה שלו, ובעד כל קהל ישראל. אני מייצג את כולם, אני קשור לכולם, אני מחובר לכולם, אני קשור, הייתי אומרת, גם למי שפה בעולם הזה, גם למי שבעולם הבא ולא איתי, כל קהל ישראל. והתחברתי להגדרה הזו, גם מי שברוך השם אינו חלק ממעגל השכול. אנחנו קצת כהן גדול בתקופה הזו. זה אנחנו לבד, בתפילות, בעשייה, בחינוך, קצת כולנו. וקודש הקודשים שלנו זה הסלון, זה המטבח, זה פחות או יותר המרחב. אבל זה, אני חושבת, רגע משמעותי מאוד, שזכינו להרבה לבד כזה השבוע. הכל היה מוזר. אני הייתי בחומות העיר העתיקה, פעם ראשונה, אנחנו מאוד מקפידים, מאוד שומרים, כמעט לא יוצאים מהבית, והתבקשתי להנחות טקס יחד עם דני קושמרו השבוע, ממש עיריית ירושלים, זה שודר בערוץ 12, הטקס של יום הזיכרון, ובשידור חי מחומות העיר העתיקה. אבל זה היה מוזר ביותר, דיברתי שם עם כל הנגנים, עם כל הזמרים, עם כל הנועמים אפילו. אתה לבד, אתה מדבר לעצמך, מדבר אל ההד ההיסטורי של חומות העיר העתיקה, אל מוזיאון מגדל דוד, אבל אתה לבד. יש משהו, אני חושבת, מאוד מאוד מוזר בלבד הזה, אבל הוא גם גורם לך, בעיקר הזמרים, אתה מופיע לעצמך, טוב, רואים אותי מרחוק, יש משהו, יש משהו עם המון עוצמות והמון כוח בבידוד שנכפה עלינו. אנחנו גרים בתקופה הזו, באופן זמני, במושב נחלים. שכרנו כאן באופן זמני לתקופה הזו, שאף אחד לא יודע מתי היא תיגמר, אבל בינתיים. ואמרו כאן במושב, הוציאו הודעה, שכמובן אין טקס גדול, אבל אפשר לצאת לקצה השביל, שכל אחד יצא ביום רביעי, ביום שלישי, בשמונה בצפירה, יצא החוצה בכניסת יום הזיכרון לקצה השביל, ויהיה עם השכן שלו טקס ככה של בית, שניים, שלושה בתים, לפי הכללים. ומה שקורה כשיוצאים מקצה השביל של הבית שלנו, שמגלים סיפור, אולי אחד העוצמתים שאני שמעתי, זה טקס כל כך כל כך קטן וכל כך כל כך חזק, שנערך פה כמה מטרים מאחוריי, מושב נחלים ליד פתח תקווה. מתברר שהשכן שלנו מימין, משפחת היימן, מאיר היימן, הוא אח שקול 3 פעמים. כמובן שלא ידעתי, אבל גם לא שמעתי על הסיפור שלו. גוגל, שום דבר. מאיר היימן ורעייתו, מרים, מרים היא ניצולת אושוויץ, היא איבדה כמעט את כל משפחתה בשואה, יצאה מאושוויץ עם 2 אחיות בחיים, וזהו. ועלתה לארץ, קפריסין, הבריטים, הגלו אותם, לבסוף היא עלתה, התחתנה עם מאיר. מאיר נולד כאן. בשנת תשח, הוא איבד 3 אחים שלו, 3 אחים. אחד היה חבר הגנה, ועוד 2 היו צעירים בהפגזות של הירדנים אל שכונת גאולה בירושלים. זה היה היום יום פה, בתשח. והעובדה, שוב, בן אדם שהוא אח שקול 3 פעמים, ידעתי, הכרתי, לא שמעתי, אתה יוצא מפתח הבית, פוגש אותו בשביל ממול, הטקס באמת כל כך חזק, מדליקים נר, אומרים קדיש, הכי הכי קטן שיש, הכי בדד, אבל קודש קודשים. יש לנו הזדמנות בימים האלה, משהו יותר אינטימי, בלי כל החיצוניות, בלי שכבות, בלי מה נלבש, וכמה אנשים יגיעו, ומה יהיה הרייטינג, ואיך נעשה, ואיך נשמע, וכולי, כל התקסים ההמוניים, אאוט. התקסים פנימיים, אין. יש משהו מאוד עוצמתי, אני חושבת שאפשר לנצל בימים האלה, וזה מטלטל במיוחד. אני שמעתי על הרבה מאוד אירועים בסגנון הזה, ברחבי הארץ, ביממות האחרונות. אז פרשת אחרי מות, אם נסכם, דיברנו בהתחלה על תזרמת צורה, שבת הקרובה אחרי מות, הפרשה מלמדת אותנו על הארון, על היכולת גם לבחור בין השעיר לעזאזל לשעיר להשם, ועל הכוח הגדול של הלבד, של קודש הקודשים, של תפילת יחיד. אבל בוא נהיה ריאליים, זה לא המצב האידיאלי. אני בכלל לא אוהבת לעשות, יש את אלה שעושים אידיאליזציה לקורונה, אוי איזה כיף, הילדים כל היום איתי, אין להם בית ספר, הלו, מה קורה? אוי איזה יופי, אנחנו, יש לנו ואי ודאות כלכלית. חבר'ה, זה לא טוב, בואו לא, אפשר למצוא את היתרונות, אבל המצב הוא הוא טרגי, הוא קשה, הוא עצוב, אנחנו, זה לא טוב. וגם בפרשה, הפרשה הבאה מובילה אותנו אל המצב האידיאלי, והמצב האידיאלי הוא לא לבד בקודש הקודשים. זה פעם בשנה, יום כיפור, כהן גדול. פרשת קדושים לוקחת אותנו אל החיים עצמם. מקודש הקודשים לפרשת קדושים. מקודש הקודשים לקדושים תהיו. קדושים תהיו זה הציווי שפותח את הפרשה. בעצם משה רבנו מגיע אל העם, קדושים תהיו, זה ככה קריאת הכיוון שלו בהתחלה, והם אומרים לו, והוא מתחיל להגיד להם את כל הדרכים להיות קדוש. זה מאוד מעניין, איך נהיים קדוש? לא להתבודד לבד, לא, בדיוק הפוך. נהיים קדוש בכל תחומי החיים. נהיים קדוש בכל הספקטרום, בכל ענף, בכל זווית, בכל היבט של החיים שלנו. פרשת קדושים, שוב אני אומרת, זה לא קודש הקודשים, זה קודש הקודשים בבנק, ובתור למקולת, וביחסי עבודה, ובזוגיות, ובהורות, וביחס ליהודים וללא יהודים, ביחס לכסף, בהלנת שכר, ביחס לחגים, ביחס לאוכל, למילים, להכל, כל תחומי החיים. פרשת קדושים זה סמלי במיוחד. מכילה 51 מצוות. כי הקדושה זה לא מצווה אחת, תהיה קדוש. 51 מצוות, זה אחת הפרשות שמסי, לדעתי מקום שני במספר המצוות, צריך לבדוק את זה, אבל 51 מצוות, של גם עשה וגם לא תעשה, כלומר גם מה כן וגם מה לא, ששוב מניפה שלמה, ספקטרום שלם של נושאים שהיא מקיפה. אני חושבת שלא סתם אנחנו שומעים אותה כל שנה, סמוך להי בייר, סמוך ליום העצמאות, היא יכולה להיות מצע מצוין למדינה שלנו. גמרנו 3 מערכות בחירות, אנחנו לא מתעסקים במצע של מפלגות, יש לנו מצע גדול מזה. נראה לי שבממשלת אחדות אמיתית יכולה לקום על הבסיס של פרשת קדושים. זה בעצם הערכים הכי, כלומר, על מה מקימים מדינה? למה הקמנו אותה? אנחנו הרבה מאוד פעמים, אני אגלה פה איזה סוד, שנים אני שידרתי תקסים, כי זה נקרא לשמור על השידור, זה אחת המשמרות, אחד הסינג'ורים הכי גדולים בתקשורת. שמים אותך ליד טקס, לשמור על השידור, ואז שומעים אותי אומרת משפט, אתמול עשיתי את זה בטקס המשואות, הנה נעבור להר הרצל, באמת, היינו צריכים אותך בשביל לדעת, ובסוף השידור, עד כאן מהר הרצל, תודה רבה, באמת, לא יכולנו בלי זה. או אם קורה משהו תוך כדי שידור, זה היה נאומו של יו"ר הכנסת, תשמעי, בלעדייך, לא היינו יודעים. אז שנים היו שמים אותי לשמור על השידור. יכול להיות שזה בגלל שמשמרות בשבת, אני לא עושה, ברוך השם, אז אני מקבל את המשמרות האלה, יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות. והייתי מקשיבה לפעמים לנאומים, לא משנה של מי, זה כבר הרבה שנים, אני, זה גם של ראשי ממשלות, או רמטכ"לים, ומתפוצצת לפעמים, לא אמרתי כלום בשידור כמובן, אבל מתפיסה שנקראת כוחי ועוצם ידי. כלומר, לעולם לא עוד, ואנחנו ואנחנו ועשינו ובנינו, הכל נכון. אבל א', צריך גם ענווה, וב', לא גמרנו. המשימה לא הושלמה. אי אפשר ביום העצמאות רק לדבר על כמה עשינו, צריך גם לדבר על מה עוד צריך, ולזכור שיש לנו דרך ארוכה. רוצים לדעת כמה ירוקה? הנה, תראו, זה המצע שפרשת קדושים נותנת לנו. ככה צריך להקים מדינה יהודית, חברה יהודית שחוזרים. ושוב, מטרתנו לצאת מקודש הקודשים, ולהתחיל לבנות פה חברה. אז בבקשה. מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. איש אמו ואביו תיראו, ואת שבתותיי תשמורו. לא תגנובו, ולא תכחשו, ולא תשקרו איש באמיתו. לא תעשוק את רעך, ולא תגזול. לא תלין פעולת שכיר. וממשיכה פרשת קדושים, לא תקלל חרש, ולפני עיוור לא תיתן מכשול. לא תעשו עוול במשפט. לא תישא פני דל, ולא תהדר פני גדול. בצדק תשפוט עמיתך. לא תלך רכיל בעמך, לא תעמוד על דם רעיך, לא תשנא את אחיך בלבביך, ואהבת לרעך כמוך. חלק מהדברים נשמעים מוכרים, חלק נשמעים מומלץ מאוד, מצוינים, אבל כולם זה בעצם סוג של מצע, הצעת הגשה. אתם חזרתם למדינה? יופי, זאת פרשת שבוע. תקראו, תתחילו לעבוד. יש לנו הרבה עבודה כדי לבנות כזאת חברה. אני רוצה להרחיב ואולי לקיים ביחד שלוש מהמצוות האלה. יש לנו הזדמנות, קראנו באמת מלמעלה רק חלק מה-51, בואו ננסה על שלוש מהן, כאילו, להבין מה הן באמת אומרות. הרי חלקם נשמעות כמו איזה קלישאה קצת מגן הילדים, טוב, אהבת לך כמוך, אוקיי, לא, לדבר יפה, להיות מנומס, זה לא רק שיעור נימוס. התורה היא לא כאן רק בשביל להגיד לנו, להגיד תודה בבקשה וסליחה, ולאכול עם מפית. יש פה הרבה יותר מזה. בואו נציץ, נעשה זום אין כזה, לשלושה משפטים. משפט ראשון, מפני שיבה תקום, והדרת פני זקן. כשהייתי ילדה, זה היה באוטובוסים, אולי חלק זוכרים, אולי זה עוד שם, זה היה ככה על גבי מדבקה לבנה, זה היה כתוב באדום, פני שיבה תקום, הדרת פני זקן, ואז היה כתוב לא לירוק, לא לפצח גרעינים, ואז כל הרקולים היו מוחקים את הלא, ואז היה כתוב לירוק, לפצח גרעינים, זו הייתה ילדותי באוטובוסים בהרצליה. בכל מקרה, היופי אני חושבת במשפט הזה, הוא בניסוח, והדרת פני זקן. זה אומר, זה לא אומר רק תקום לזקן באוטובוס, זה לא לאוטובוס נכנסת גברת עם סלים, זה אומר למצוא בו את ההדר, למצוא בו, הייתי אומרת את היופי. בימים האלה, זה רעיון שכתבה לי נעמה להב, היא כתבה לי, בימים האלה, ושוב סביב הפרשה, יום השואה, הזיכרון והעצמאות, יש התעוררות פתאומית של והדרת פני זקן. פתאום כולם מחפשים זקנים, גדודים של תחקרניות ומפיקות שעובדות איתי בחדשות, פתאום מחפשות קשישים, כל השנה מחפשים גם דברים אחרים. מישהו שברח מטרבלינקה, מישהו ששמר בלילה בפרדסים של הקיבוץ, מישהי שעלתה בגיל 10 לארץ, מצנה או מוורשה, סיפורים שלא יאמנו. אנחנו מתבוננים באנשים האלה, ופשוט אומרים איזה ניסיון חיים, איזה עוצמה מצטברת, כמה אפשר ללמוד מהם. אני חושבת שזאת הכוונה בהדרת פני זקן. למצוא את ההדר, שוב, זה לא וריחמת על הזקן, זה לא ודאגת על הזקן, זה לא ותביא לו אוכל לדלת, למרות שזה חשוב בימי הקורונה, ערבות הדדית, זה גם והדרת, הוא ההדר של החברה, תראה את ההדר בבנים שלו, תן כבוד לכל קמת, לכל שנה שהוא עבר. התורה קוראת לנו להדר את הזקנים של החברה. אני חושבת שבימים האלה, וואו, אנחנו, אפשר לטפוח לעצמנו על השכם, אנחנו סגרנו את המדינה, בגלל שאנחנו מהדרים את פני הזקנים, כי אכפת לנו גם מהאוכלוסייה המבוגרת. יש פה אנשים שמתנדבים, שמגיעים, שמקדישים את חייהם בתקופה האחרונה, שאכפת להם. יש פה מערך שלם של עזרה לקשישים, אם זה טלפונית, אם זה לבוא, אם זה לביקורים. אני חושבת שזה היה באמת חודש של והדרת פני זקן, יש עוד הרבה מה לעשות כמובן, שומעים פה ושם על הזנחה ועל תחלואה, ופה בתי אבות, ושם קשישים שנפטרו ואיש לא ידע כמה ימים, יש כמובן עוד מה לעשות, אבל זאת נקודה, אני חושבת, יפהפייה למחשבה מתוך הפרשה. שוב, זה לא ומתוך המסכנות שלהם, זה מתוך ההדר. אומרים, זקן, חזל אומרים לנו, זקן, זה קנה חוכמה. העולם לא שייך לצעירים. שייך לצעירים שמכבדים את הזקנים, שמהדרים את הזקנים. נקודה שנייה, שוב בפרשת קדושים, לא נצליח להקיף אותה, אבל טעימות, טעימות. לא תקלל חרש. יש פה אמירה מוזרה. מה זה לא תקלל חרש? כמו שנגיד לך, לא תרביץ לנכה, ותרביץ, זה בסדר? לא תעשה קרניים לעיוור כשהוא לא רואה, ולעשות קרניים סתם, זה בסדר? מה זה? הרי אם לא תקלל, אז לא תקלל אף אחד. גם לא תקלל שומע. מה זה לא תקלל חרש? היופי פה, שוב, זה לצלול לעברית היפה של הפרשה, לניסוחים, להבין. יש במקום אחר ציווי לא לקלל בכלל, ולקלל לפעמים יש בשקללות בשם השם, בשם אלוקים, ולא, וכולי, אבל לא ניכנס לנושא של בכלל לא לקלל, וכן, הרחבנו בשבוע שעבר על לשון הרע באופן כללי, על דיבור מקולל, כן? דיבור מקטין ומסכסך ומרחל וכולי. פה יש, הייתי אומרת, הדגשה. חרש לא שומע, ובעצם זה מעלה פה שאלה פילוסופית מאוד מעניינת. אם אף אחד לא יודע, זה משנה מה עשיתי? חרש לא ישמע. בואו נדמיין אדם חרש, אני עומדת מולו ומקללת אותו, והוא לא שומע. הוא יכול לראות את השפתיים, אבל בואו נגיד שהוא לא קרא את השפתיים, אני עומדת רחוק, אני עומדת מאחוריו, החרש לא ישמע את הכללה. אז מי ישמע? אני. וגם זו בעיה. לא תקלל חרש, זה מנגנון שלם שאפשר להשליך ממנו על כל תחומי החיים. זה שאף אחד לא יודע, לא אומר שזה לא קרה, ולא אומר שזה לא משחית את מי? את הנפש שלך. הרמב״ם כותב באיזשהו מקום, שאדם כועס יותר חמור, הוא האדם הכועס, מאשר זה שהוא כועס עליו, כאילו הנכעס, הנכעס יסתדר, נטפל בו, שלא יעלב, בסדר. אבל זה שכעסת, אתה יודע מה זה עשה לנפש שלך? אתה מקלל חרש? בסדר, נו, הוא לא שמע. אבל הנשמה שלך, זה עוד חריץ, עוד שריטה בנשמה שלך. לכאורה זה יכול להיות אידיאלי, בוא נפרוק את כל הכעסים, זה ממש סטארט-אפ, בוא נקלל חרשים, אתה עצבני, כמו שסקי גרוף, יאללה, קלל חרש, הוא לא ישמע אותך. אבל התורה לא דואגת לצד המקולל, היא דואגת לצד המקלל. זה, לפני שאתה שואל מה הכללה עשתה לחבר שלי, אתה צריך לשאול, רגע, מה היא עשתה לי? מה היא עשתה לי? במובן העמוק והפנימי, אני נפגע, לא משנה אם אף אחד לא שמע. ושוב, זה עוד דגש של פרשת קדושים, עליך לבנות חברה מתוקנת. הנקודה השלישית, היא כזאת קלישה שאת אומר, נו, מה בכלל צריך לדבר עליה? אנחנו עכשיו נדבר עליה וגם ננסה לקיים אותה ביחד לרגע. ואהבת לרעך כמוך. נו, מה, קלישה, ברור. כולם אומרים את זה, בעיקר אפשר לשמוע בתל, נו, מה, איך הם מתנהגים ככה? ואהבת לרעך כמוך וכולי. קודם כל, הפרשה, השלוש מילים האלה, אומר חנן פורט, הן הלב של התורה. ספר ויקרא הוא לב הספרים, נכון? לפניו בראשית ושמות, אחריו הספרים במדבר ודברים, כן? תריצו רגע בראש. בראשית, שמות, ויקרא, במדבר דברים. אז ויקרא זה הלב, זה האמצע. ספר סנדוויץ' אם תרצו, כמו ילד סנדוויץ', אז הוא באמצע. ובאמצע ויקרא, ואהבת לרעך כמוך. זה כאילו הלב, הפנינה, הלב של התורה, הלב של הלב. אבל יש הרבה פרשנויות על המילים האלה. קודם כל יש פה הנחת יסוד מופלאה, שאדם אוהב את עצמו. ואהבת לרעך כמוך, זה אומר שאת עצמך אתה בוודאי אוהב. רק תן את זה גם לזולת. לצערנו גם זה לא תמיד נכון היום. אדם צריך לדאוג לאהוב, להיות במצב נפשי, ואם צריך אז לטפל בעצמו, לאהוב את עצמו. שומעים על אנשים ששונאים את עצמם מאוד, עד כדי אסונות. קודם כל, אני אוהב, ואהבת לרעך כמוך. דבר שני, יש פה את הנקודה של כמוך. יש פרשנות חביבה ששמעתי על זה שכמוך זה אומר, זה שקרוב אליך. לפעמים קל מאוד לאהוב דווקא את הרחוק. קל לי לפרגן למישהו שהוא לא בברנג'ה שלי, הוא לא בקליקה שלי, הוא לא במעגל שלי, אז קל לי לפרגן לו. לעיתונאי קל לפרגן לעורך דין, לנהג מונית קל לפרגן לספר, אבל תמצא עיתונאי מפרגן לעיתונאי, תמצא מורה בחדר מורים מפרגן למורה בחדר מורים, קל לפרגן כשזה רחוק. ואהבת לרעך כמוך, דווקא כי הוא כמוך, בדיוק כמוך, תמצא בך את האהבה. נורא קל לאהוב את האנושות. תאהב את השכן שאיתך באותו ועד בית ובאותו סגנון ובאותו מגזר וכולי. אבל אי אפשר להתעלם מאחת הייתי אומרת, המחיקות ההיסטוריות. הגומות שנעשו. הפסוק הזה הוא חתוך, רבותיי, הפסוק הזה מצונזר, הצנזורה עברה עליו, זה בכלל לא הפסוק, הפסוק הוא, ואהבת לרעך כמוך, אני השם. חנן פורט היה מדגיש זאת. הפסוק הזה, בלי הסיומת שלו, אין לו גם התחלה. ואהבת לרעך כמוך, אני השם, כולנו נברנו בצלם אלוקים, ולכן אני אוהב אותך ואתה אותי, אנחנו רקמה אנושית אחת. יש פה משהו, אני חושבת שמאוד מאפשר לנו, מאפשר לנו להתחבר אחד לשני, דווקא בגלל אותו מחנה משותף ששמו הנשמה שלנו. ואני רוצה, אני חושבת שיש הרבה פסוקים כאלה שהם מסורסים, שחתכו אותם באמצע, שהם, שלא מביאים אותם במלואם, אבל זה באמת השיא. ואהבת לך כמוך, אני השם. זה, אני בראתי את כולכם, לא תסתדרו. יש פסוק נפלא, לא כל כך מפורזם, של הנביא מלאכי. בספר מלאכי אומר הנביא מלאכי ככה, הלא אב אחד לכולנו, הלא אל אחד ברענו, מדוע נבגוד איש באחיו לחלל ברית אבותינו? יש לנו אבא משותף, איך, למה לריב? בואו נתרום קצת לבאבת הלכה כמוך. אני רוצה שיש פה, יש לנו צ'אט, ונסיים ככה רשמית השיעור, ואז בהחלט אני אענה לשאלות בצ'אט, מוזמנים לכתוב, אפשר לכתוב כבר מעכשיו בשמחה, אבל בואו נסיים רגע את הנקודה של באבת הלכה כמוך, ביישום מעשי של זה. אנחנו בהזדמנות לקיים, ואהבת לך כמוך, תמיד, בכל רגע אפשר לקיים את זה. אני מרגישה קצת, נדמה לי, אולי זה כן עדיין נורא מחוברת לעדכונים מארצות הברית. אני מרגישה איכשהו שאסונות הקורונה עוברים לידינו. אנחנו בהרגישה שגמרנו עם זה, התגברנו על זה, ישראל חסינה, נו, רק איזה 100 ומשהו מתים. זה לא רק, כל אחד הוא עולם ומלואו. ועם השמחה על המצב הטוב שלנו, אני חושבת שאנחנו לא מספיק מקדישים עוצרים בשטף של העדכונים כדי להתעכב. שתי דמויות יקרות נקטפו בגלל הקורונה, ואהבת לך כמוך, נקדיש דקה של אכפתיות, של מעורבות, של סולידריות הדדית כלפיהם. הראשון, הרב אברהם ישעיהו הבר, מייסד ארגון מתנת חיים, האיש הזה, שהציל חיים של 800 איש, ימשיך להציל חיים לדעתי של יותר. זה הגדולה, שאתה משאיר מפעל, ארגון, שאתה משאיר מורשת שממשיכה לחיות. הרב הבר היה יכול לפתור רק את הבעיה של עצמו. הוא היה צריך תרומת כליה, והוא השיג. אבל הוא ראה שזו דרך קשה, דרך חתחתים, והוא החליט להציל עוד, והקים את הארגון הזה. הוא נפטר ביום חמישי בלילה, מה שאנחנו רואים עכשיו זה הלוויה שלו, כל כך קטנה, כל כך צנועה, תשימו לב, הוא היה חולה קורונה, אז קוברים אותו בצורה ככה ממוגנת. היה לו כמובן את אותה מחלת רקע, כלומר את הכליה המושתלת, ולכן שהוא תפס את הקורונה, היה לו קשה לצאת מזה, הוא היה רק בן 55, ואלפים היו יכולים ללוות אותו, תחשבו, המעגל של ה-800 מושתלים, פלוס כל מי שסביבם, מעגלים, מעגלים, גם התורמים, לא רק הנתרמים. כולם רצו לצאת מהבית, אף אחד לא יצא מהבית, אלפים ראו את ההלוויה בשידור חי, את ההספדים המרגשים. רעייתו מתמנה לראש הארגון במקומו, היא תהיה עכשיו ראש ארגון מתנת חיים, הרבנית הבר. מה שאתם רואים פה זה התמונות הקבוצתיות שהיו מאוד אהובות עליו. הוא היה עושה פעם בשנה שבת לתורמים, הגברים והנשים, שבת לכל מי שתרם השנה, ועושה תמונת מחזור. והתמונות כל שנה גדלו. רק השנה, השבת הייתה של 148 איש. אפשר ללמוד ממנו המון, אבל אמר לי אחד התורמים, רצה להגיד את בעילום שם, אבל אמר לי את זה אחרי השבת האחרונה, שהייתה מאוד מרגשת. הוא אמר, הרב הבר מלמד אותנו, שכשאתה פותר בעלי עצמך, תפתור אותה גם לכלל. אתה יכול להגיד, יאללה, שלום, יש לי, פתרתי, לי יש כליה. נתקלת בבעיה, תקים מנגנון שיפתור את זה לכולם. התמודדת, עכשיו תציל עוד אנשים. וזה, הוא לימד אותנו לחשוב בגדול. אני זוכרת את הרעיונות הראשונים שלו. הוא בא לאולפנים עם הזיה. עוד ציינו את ההשתלה הראשונה והשלישית, ומאה השתלות, כן, היום יש כבר יותר מ-800. אבל אני זוכרת אותו בא לאולפנים, והמנחים שואלים אותו בתימהון, הרי כליה זה משהו שמסחר בכליות, אתה משלם על איברים, לא. הוא אמר, זה יהיה בחינם. אמרו לו המגישים באולפן, למה? למה שמישהו ייתן כליה בחינם למישהו? אני זוכרת את זה ניסוח. למה שמישהו ייתן בחינם כליה לאדם זר? חייך הרב הבר ואמר, כי הוא לא זר. הוא ייתן לו בחינם כי הוא לא זר, הוא אח, יש סולידריות, יש ערבות הדדית. הוא אגב, אני חושבת שהוא חידוש בפירוש של ואהבת לרעך כמוך. הוא הביא אותנו למציאות של אדם נותן חלק מגופו, ממש, נותן חלק מגופו כדי להציל את חברו. עד כאן על הרב הבר, אישיות שבאמת הותירה המון. אגב, לא רק בתרומת כליה, אתה רואה מה זה? תסלחו לי, משוגע לדבר. איך אפשר להפוך את העולם? יש לכם ג'וק אחר? יש לנו פה הרבה מכיניסטים בקהל. יש לכם ג'וק אחר? תהפכו את העולם, זה אפשרי. יהודי מבוגר, כבר עם כליה אחת, מצליח להפוך את כל מושגי החסד. שנים בישראל היו מכונים רשמיים של המדינה לכליות. לפעמים יוזמה עצמאית מהשטח של אזרחים בפועל, פשוט יכולה להפוך את העולם, לשנות מושגים, לגרום לאנשים. אני זוכרת, הוא פגש אותנו, הוא ניסה לשכנע את ידידיה, הוא לא ראה בעיניים, כאילו, בעלי לא יתרום כליה, לדעתי, להערכתי, מהיכרותי איתו. אבל הוא בא ל... אליו, וכאילו אמר, טוב, אז תמשיך לחשוב, הוא לא הסכים לקבל, לא, גמרו את השיחה, אז הוא אמר, טוב, תשען על זה, תמשיך את זה. אוקיי, אני רוצה לעבור לדמות שנייה פחות מדוברת, הרב הבר עוד קצת כן, סוכר בתקשורת בישראל, דיברו עליו, שמעו עליו, אבל הדמות השנייה, שאני חושבת שבכלל בכלל לא שמענו, זה עליה, זה הרב בנימין וולף. במוצאי שבת, הבשורה הקשה, הכתה בעצם את חסידות חבד, את העולם היהודי, הייתי אומרת, כולו, אבל חסידות חב"ד בפרט, שליח צעיר בן 43, שגר בעיר הנובר בגרמניה, שליח חב"ד, נשוי, אב לשמונה, נפטר מהקורונה. לא שמענו הרבה סיפורים כאלה, ברוך השם, ועצוב מאוד לשמוע. הדבר הזה היכה בהלם את חסידות חב"ד, שכבר ספגה מכה קשה, כמאה נפטרים בחסידות הזאת, דמויות, שליחים, ראשי ישיבות, אנשים מוכרים ומפורסמים מכל סדרות הציבור, מכל סדרות הציבור בחב"ד. אבל משהו כאן היכה אותם בהלם. אני מכירה הרבה חב"דניקים שהסיפור הזה, שליח, צעיר, משפחה, גרמניה, באמת, באמת, כמעט מוטט אותם. והדמות הזאת של בנימין וולף, שאני חושבת שוב שלא זכה למספיק תשומת לב כאן בארץ, אנחנו רואים אותו פה עם אשתו סטרני ועם שמונת ילדיו בהנובר בגרמניה. אני רוצה להקדיש דקה לדמות הזאת, שוב, אנחנו לא מספיק לדעתי בשטף הקורונה והחיים והזום והילדים, וכל אחד מאיתנו, החיים שלו הרי חטפו כפה, חטפו טלטלה, כולנו עסוקים, יש לנו את כל התירוצים בעולם, נקדיש דקה בכלל לדעת על היהודים האלה. הרב וולף יצא להנובר לפני 15 שנה והפך אותה, הקים שם בית חב"ד, גם ליהודים המקומיים שבנו סביבו קהילה, אבל גם לכל מי שמגיע להנובר וצריך עזרה. זה יכול להיות אנשי עסקים, לתערוכות, לביזנס, ישראלים, לטיפולים רפואיים לצערנו, או לטיולים, וכל מי שנתקע בימינו בהנובר. ובקבוצת גוגל של מיילים, של שליחים וצעירים בגילו, מצא אחד מחבריו, ששמו יצחק חיים מרטון, התכתבויות איתו. וכותב הבחור הצעיר הזה, הרב וולף, כותב, זה לקחתי את הציטוטים מדוח עיתון כפר חב"ד, רק להבין במה בן אדם התעסק, מה היה היום יום שלו. פנו אליי, הוא כותב לחבר'ה, כן, כל אחד זה גם, רבנים, צעירים, ככה שעונים אחד לשני, מתייעצים, מין פורום כזה. פנו אליי אב ובן שאינם יהודים שגרים בהנובר, יש להם בן במשבר דתי, הם מגדירים את עצמם כבני הדת היזידית, והבן נטש את משפחתו, והוא החליט שרק רב יהודי, יש לו רוח הקודש, והוא יחליט אם לחזור למשפחה או לא. האבא השבור מצא אותי, והוא מתחנן שאני אקשר אותו עם בנו. מה דעתכם על העניין? כן? שולח לחברים שלו. זמן קצר אחר כך. יש משפחה שלא רוצה לשים מזוזה בדלת הראשית, מחשש של מה יגידו והתנכלויות של השכנים. האם יש צורך לקבוע מזוזה באחד מחדרי הבית, ואם כן, באיזה חדר? שאלה נוספת. אחד מבעלי הבתים בקהילה מבקש לדעת מידע על היתר או איסור לפתוח בית עסק בשבת, בשותפות עם גוי, יש לו שותף גוי. יש אופציה למכור את העסק לשותף הגוי בשבת, יש מקורות הלכתיים, העירו את עיניי, בנימין וולף. עוד הודעה, ידידיי, מחר אדבר בפני קהל שברובו אינו יהודי, אודות איסור נגינה באורגן בשבת בבית הכנסת, להסביר מדוע אנו מתנגדים לכך. זו לא הרצאה בסגנון ויכוח, אלא הסברת העמדה שלנו. אשמח ועודי על מקורות, רעיונות וחומר. תודה, בנימין וולף. ושאלה אחרונה, בנימין וולף זל, שנפטר מקורונה במוצאי שבת. נשאלתי על ידי משתתפת בשיעור תורה, האם ברית מילה, אם ברית מילה היא מצווה כל כך חשובה, ברית בין היהודי לקדוש ברוך הוא, למה לנשים אין מצווה אחרת אלטרנטיבית שיוצרת חותם בינן לבין הקדוש ברוך הוא? למי יש תשובה שמניחה את הדעת? עוד ועוד שאלות שמהן אנחנו מבינים מה היה תוכן חייו של הרב בנימין וולף. דיברתי ממש לפני השיעור, צלצל ליחיב שיושב שבעה, שוב, כמו שהכל מוזר בתקופה הזו, גם שבעה הוא יושב לבד, בזום, כל האחים יש עם שבעה ברחבי העולם. הוא אמר לי שיש היבט ששוב, לא מספיק שמענו עליו. רעייתו הרבנית סטרנה קיבלה החלטה מאוד יוצאת דופן לקבור אותו בהנובר. היה ברור לכולם, בחור ישראלי, גדל פה, קריית מלאכי, שהוא יטוס, שהגופה תוטס לארץ ותיקבר פה בישראל. לא. היא אמרה, אנחנו ממשיכים את השליחות. אלמנה צעירה עם שמונה ילדים, אנחנו לא עוזבים את הנובר. השליחות שלו זה פה, הוא ייקבר פה איתנו, ואנחנו נשארים פה. ההחלטה, אני חושבת, יוצאת דופן, וקודם כל גם נאחל מכאן בהצלחה בעזרת השם, נחמות, רפואות למשפחה הזאת ובהצלחה. עצרנו לכמה דקות את השיעור, כי אי אפשר להגיד ואהבת לך כמוך, ולהתעלם אני חושבת, מדמויות כאלה, ציינו רק שניים, שהלכו לעולמם בתקופה הזו. אז עוד מעט נפתח את השאלות לדיון ככה בצ'אט אם יש, אבל אני רוצה לסכם, כי נדמה לי שעשינו פה מסע שעסק בהמון נושאים, אבל זה לא אני, מי שמרגיש, אולי דיברנו על המון דברים, התורה מדברת על המון דברים השבוע. חשוב לה להדגיש שהקדושה היא מפוזרת על המון המון נושאים. אז בואו נעשה סדר. פתחנו בתזריע מצורע, ואמרנו שלדבר טוב זה גם חובה, כמו שלדבר רע. ולשון הטוב זה גם חשוב להתעסק בזה, לא רק בלשון הרע, במה כן ולא במה לא. ונתנו המון דוגמאות של הישראלים שחוזרים לארץ, מה שקורה בחדשות שמתעסקות בליל הסדר, והנתונים הסטטיסטיים היבשים, לא עשיתי מניפולציות, רק הקראתי לכם מספרים על ישראל, לשון הטוב, ואנחנו צריכים את זה עד ליום העצמאות הבא. הנקודה השנייה בה עסקנו זה פרשת אחרי מות, פרשה קשה. אהרון הכהן הוא אב שקול, ואותו אב שקול שאמר לי, גם אני כהן גדול, לבד כמו אהרון הכהן, ואהרון הכהן מזכיר לנו גם את עוצמת הבחירה החופשית. אמרנו, הרב שמשון רפאל הירש, העובדה שאפשר לבחור, היא נותנת ערך למעשים שלנו. אם אין בחירה, אין גם ערך במה שאתה עושה. אם אתה רובוט, זה לא, אין בחירה חופשית. הערך במצווה היא בגלל שיש אפשרות גם לחטוא. הערך במעשה טוב היא כי גם המעשה הרע פתוח לפניך כאופציה. וזה חלק מפרשת אחרי מות. אבל אנחנו מדלגים מהכהן הגדול, אנחנו את כל חיינו לא מבלים בקודש הקודשים. כל חיינו הם בשוק, בכיכר, בשדה, בבנק, בפקק. שרק נחזור כבר לחיים האלה. פרשת קדושים מתארת מציאות אידיאלית, של חברה עמוסה במצוות, קדושה בכל תחומי החיים, בכל קשת הנושאים, והיופי הוא באמת במגוון הזה, במניפה, בספקטרום, אנחנו הרחבנו רק על 3 נקודות, והדרת פני זקן, למצוא את ההדר בפני הזקנים שלנו, הנה אני אסיים את ההרצאה, אני אצלצל לסבתא, זה הזכיר לי כמה אני אוהבת את סבתא שלי, סבתא רחל, בת 85, כבר חודשיים בבית בתל אביב, סגורה, לא יוצאת, אנחנו קצת באים אליה מבחוץ ולא נכנסים הביתה וכולי, אבל, והדרת פני זקן, יש בהם הדר, בכל קמת הוא מלא בהדר. דיברנו על, כמובן, לא תקלל חירש, זה לא בגללך, זה בגללו. החירש לא ישמע, אבל אתה תשמע, וזה חשוב. וסיימנו קצת, ואהבת לרעך כמוך, זה כלל גדול בתורה, וניסינו לרגע, לפתוח רגע, לצאת מהמעגל לדלת אמות שלנו, ולדבר על 2 נשמות יקרות, הרב הבר, הרב וולף, שיסתלקו השבוע. שיהיו בעזרת השם רק בשורות טובות ורפואה שלמה, שנחזור להיפגש, לא בזום, ושניקח מהפרשות האלה כל מה שאנחנו צריכים ללמוד מהם. תודה רבה, ניפגש בשבוע הבא, שימו לב, ביום 3 בתשע, אנחנו מנסים עד חג השבועות, בהנחה שלא נצא פתאום כולנו מכל ההסגרים, עד חג השבועות ליצור רצף, ימי 3 בתשע, שיעור משודר בשידור חי, אחר כך נפיץ אותו, פייסבוק, יוטיוב וכולי, שוב תודה למכינת תבור, למזרחי, ל-YU, ואתם יכולים לראות פה, את על המסך, לכל מי שרוצה באופן קבוע לקבל את השיעורים, זאת, ובכלל, את כל התכנים שלי, יש טקסט יומי שאני מפיצה, ששמו החלק היומי, זה המספר הישראלי, יש מספר אמריקאי, אבל לכו על הישראלי, הקבוצה שלנו, המתנדבים, ישמחו להוסיף אתכם לרשימת המנויים, ותקבלו באופן קבוע את כל התכנים, כולל לינקים לעוד שיעורים כאלה. אז תודה רבה, ועכשיו אני פונה להסתכל בצ'אט, תודה למאור היקר, כמובן לעמיחי שיקלי, למערכים שלנו, מאור שמחליף פה את המסכים, זה מאוד עוזר לי, כי אתה רואה שאני עם הרבה תנועות ידיים, אז זה שהמצגת היא עליך, זה עוזר לי. אוקיי, אני עוברת על השאלות. האם תוכלי לחזור על מפני שיבה תקום? כן, מפני שיבה תקום, אבל זה לא רק לקום, זה גם והדרת פני זקן, זה גם למצוא את ההדר אצל הזקנים. עוד שאלה, בקשר ללשון הטוב, בהחלט, זה קשור למשפט היפה שיוצרות הפרשיות האלה, אחרי מות קדושים אמור. יש פה רצף פרשות שבעצם יוצר משפט. אם אני אגיד, בראשית נוח לך לך, זה לא ייצור משפט, זה רצף של 3 פרשות. אבל אחרי מות קדושים ואמור, זה רצף של פרשות שאנחנו בעצם מקבלים פה איזה ציווי. קשור מאוד ליום הזיכרון, לדבר טוב אחרי שאדם נפטר, אבל אנחנו רוצים גם לפני מות קדושים אמור. לא רק אחרי שאדם הולך לעולמו להתחיל להתרפק אליו, אלא לזכור להגיד לו טוב גם לפני שהוא יסתלק. זה בהחלט, בהחלט חשוב. אוקיי, מישהו שואלים פה על אני השם שמתחבר לבאהבת לך כמוך. בעצם עשו לפסוק הזה פייק ניוז. לקחו את הפסוק, שהוא פסוק מלא, ואהבת לך כמוך, החריגו כאילו זאת האמירה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ואהבת לך כמוך, אני השם. עכשיו, זו תורה שלמה, מתי פסוקים מסתיימים ואני השם, ולמה הם מסתיימים ואני השם. זה אומר הרבה, לא ניכנס לזה. יש מילים אחרות שגם מסתיימות, יש עוד כל מיני סיומות כאלה, שזה עניין גדול. אבל אי אפשר להגיד ואהבת לך כמוך סתם. העובדה שאני השם, זה אומר, אני בראתי את כולכם ביחד. בגללי אתה נמצא והוא נמצא. אני נתתי לך צלם אלוקים, כולנו נבראנו, כל יצור פה נברא בצלם אלוקים. וזה יעזור לך מאוד לאהוב אותו, אם תזכור שגם לו יש צלם אלוקים. אם תזכור את אלוקות שיש בו, יש בו קדושה, הוא מתנהג נורא, אני שונא אותו, באופן טבעי אני אמור לשנוא אותו, אבל אני מסתכל עמוק פנימה לתוך הניצוץ שיש בתוכו, ואין אדם שלא נברא עם נשמה, אני עוד לא ראיתי אדם שהוא רק גוף בלי נשמה, וזאת המשימה, לחפור עמוק ולהתחבר לנקודה הזו. שואלים פה מדוע ואהבת לך כמוך, זה כלל גדול בתורה. אז קודם כל זה לא אני, זה רבי עקיבא, תשאלו אותו. אבל באמת זה נכון, יש המון פעמים חזל מחריגים איזה משפט, וכאילו עושים ממנו, סליחה בלשון שלי, עושים ממנו כותרת, כאילו לוקחים מרקר לפני 2000 שנה, ועושים ממרקר צהוב זוהר כזה. אז באים חזל וממרקרים את ואהבת לך כמוך, כנראה בדיוק בגלל כל ההסברים שנתנו עכשיו, התשתית לחברה אנושית, זו אהבה אחד כלפי השני, יכול לקיים הרבה מצוות אחרות חשובות, אבל זה באמת הבסיס להכל, וזה מנוסח כל כך יפה. נורא קשה לתרגם את זה לאנגלית, כשהייתי בארצות הברית, ראיתי כמה התורה יפה בעברית, ואיך היא, תסלחו לי קצת עקומה באנגלית, love your fellow as you love yourself, זה לא אותו דבר, המון דברים, נורא קשה לתרגם את, את התורה, זה לא סתם כתובה בלשון הקודש. מזכירים פה נכון שאיתן אומר שגם יש עוד פסוק, והצנע לכת, זה המוטו של בית ספר הריאלי, אבא שלי למד בריאלי בחיפה, והצנע לכת, אבל הפסוק המלא הוא, והצנע לכת עם אלוקיך, ככה אמר לנו הנביא מיכה, אם אינני טועה, כלומר, והצנע לכת זה זה, זה שוב קטוע, בלי ההמשך. יש עוד הרבה כאלה, אפשר להסתכל ולראות, אולי פעם נעסוק בזה באופן קבוע, נעסוק בזה פעם בצורה מסודרת, הרבה תרגומים ככה של, כאילו, הוצאה מהקשר. אוקיי, אנחנו מסיימים, תודה רבה לכל המחמאות פה בצ'אט, ותודה לכל המאזינים והצופים בארץ, בעולם. כן, לכל מי ששואל, אני רואה פה שכבר כמה שאלו, בהחלט, בהחלט אפשר להקשיב לשיעור שוב, בפייסבוק, ביוטיוב שלי, מכינת תבור מפיצה אותו, אנחנו מפיצים אותו בוואטסאפ היומי, ככה, בחלק היומי, אם נרשמתם, נענה לתמר ובזאת נסגור את האירוע, להפעם לפחות, אני אגלה לכם שיש עכשיו בניו יורק מסיבה של יום העצמאות, שם זה עוד בוקר, אז זה כאילו אנחנו נפרדים, ויש לי אירוע עם תיכון שנקרא DRS, תיכון בניו יורק, שבעצם מתחיל את האירוע יום העצמאות שלו, עוד כמה דקות, אז ניפרד, אבל אני כן נענה לתמר, מה הבעיה לקלל? למה זה נורא? וואה, תשמעי, צריך להתחיל מההתחלה. אבל את מבינה, זה לא מוסרי לקלל, אבל למה דווקא זה נורא לקלל חרש? אז אני אחזור לנקודה, זה משפיע עלייך, זה לא רק מה שאת אומרת עליו, רכילות זה לא אם הוא שמע או לא שמע, את הוצאת את זה מהפה שלך, זה כבר יותר חמור. יש הרבה דעות, אני חושבת שמופיע בכמה מקומות שהבעל שם טוב אומר, אתה המקלל במצב יותר חמור מהמקולל. המקולל, יאללה, נו, בסדר, אמרו, אני מקווה שהוא לא יעלב, לא ייקח את זה קשה. אבל המקלל נמצא במצב יותר חמור, כי הוא הוציא מהפה שלו כאלה דברים. עד כאן, תודה רבה לכולם, אני רואה שיש עוד הערות, אפשר תמיד לפנות אליי גם בפייסבוק ואיפה שתרצו, להתראות בשמחות, ושוב תודה. ביי ביי, לילה טוב, תודה.